שבוע מפי הדוקטור נחמה לייבוביץ', והפעם על פרשת וישב. בפרשת וישב פותחים אנו באותו קומפלקס סיפורי ארוך המשתרע על פני שלוש פרשיות. וישב מקץ ויגש. אותו סיפור מופלא שיש בו בכל צעד מצעדיו כפילות של עשייה האנושית ושל עשייה האלוהית. עשיית בני אדם מתוך נימוקים נפשיים טבעיים, עשייה המוסברת בפסיכולוגיה אנושית טבעית, והשגחה אלוהית המלווה ומדריכה אפי בכל צעד וצעד לקראת מטרתה היא. נדמה לנו על השטח העליון שבני אדם שולחים ונשלחים לצורכיהם, הולכים, כושלים, נופלים, קמים, נופלים שוב וקמים ועולים. אבל בשטח העמוק יותר רואים אנו שהקדוש ברוך הוא השולח, הוא המוליך, הוא המשפיל והוא המרומם. את הדבר הזה מבליט המדרש לפרשת וישב בכמה מקומות. תחילה במקום שבו שולח יעקב את יוסף אל בניו. ונדמה כאילו שולח הוא אותו לאיזה טיול קצר בין מספר ימים, בפשטות גמורה, לכנה וראה את שלום אחיך, את שלום הצון, והשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון. והמדרש רואה כאן, כמו שאמרתי קודם, ברקע האחורי, שלא על פני הגלוי, על פני השטח, רואה הוא משהו אחר. לא יעקב הוא השולח את יוסף למספר ימים, אלא הקדוש ברוך הוא בעצם השולח כאן את ישראל מצרימה. ורש"י מביא כאן את דברי המדרש, בהלו חברון בהכי, אם כן מדוע נאמר וישלחהו מעמק חברון, אלא מעיצה עמוקה של אותו צדיק הקבוע בחברון, וקיים מה שנאמר לאברהם בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך. לאמור, אין המדרש רואה כאן רק קביעה גיאוגרפית, מקום צאתו של יוסף ודרכו, אלא קביעה סיבתית. מי עומק העיצה. מישהו סיבת כל הסיבות ומוליך את כל האורחים, הוא מוציא את יוסף מביתו על פי אותה עיצה עמוקה. צריך להבין שהמילה עיצה כאן במדרש פירושה תוכנית, כמו עוצו עיצה ותופר, או כמו זאת העיצה היעוצה על מואב, כן, על פי אותה עיצה עמוקה על פי תוכניתו אשר תכנן והודיע לאברהם, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם. ואין אנו יודעים את טעמה, אבל גזירה היא שנגזרה כבר בימי אברהם על זרעו. וכאן נדרש מעמק חברון, כאילו נאמר מעומק הדבר שנאמר לחברוני. ושוב מדגיש הנדרש את הרעיון הזה של בן אדם ההולך והשם המוליך את כפילות המעשים הזאת באחד הפסוקים הבאים. הלא ידוע לנו שאחרי עזוב יוסף את אחיו, את אביו, ובהגיעו שכמה אינו מוצא את אחיו, וימצאו איש והנה טועה בשדה, וישאלו האיש למה מה תבקש, ויאמר את אחי אנוך דבקים שגין על עלי איפה הם רואים. ויאמר יפנס ומזה, כי שמעתי אומרים נלחד אותיינה. וילך יוסף אחריך וימצאים בדומתם. שיחה קטנה זו באה בין שני עולמות. בין עולמו השקט והמשורר של יוסף ביותו בבית אביו, ואביו אוהבו ומפמקו, ובין עולמו החריף של יוסף, עולם סבל ועינויים לאחר שפגש את אחיו. תמרו בעלי המדרש על שיחה קטנה זו, גם פרשנים מאוחדים. מה חשיבותה ומה ערכה, והלא אין מדרך התורה להרבות בפרטים ריאליסטיים ולהביא אישים צדדיים ולתאר תיאור לשם תיאור. ולכן ראו חזל את מדרש רבו, באיש הזה המסתורי, הצץ פתאום מאי שם, הפותח בשיחה ואינו מחכה שישאלו אותו, היודע הכל, לא עובר אורח מקרי, אלא מלאך. לכאורה מדרש ומוזר מאוד. הכתוב מספר על יוסף שטועה בדרך, והכתוב אומר שהנה איש אחד עובר ברחוב, פונה אליו, אומר מה תבקש. סוף סוף יש פה אנשים, או היו פעם אנשים עדידים בעולם, אשר לא חיכו שיפנה אליהם אדם בצרתו, אלא הם מצידם כשראו אדם נבוא, פנו אליו. מה רואים חזל? להפוך איש זה למלאך. התשובה היא, כמו שכבר אמרתי, הם לא תמרו על האיש, אלא הם תמרו על הצורך לספר שיחה זו, אם אינה אלא שיחת עוברי אורח סתם. הרי יכלה התורה לוותר על הדבר ולומר שלא מצא אותם בשכם וחיפש אותם, מצא אותם סופו של דבר בדותם. והרמב״ם, אשר מדרכו לעזור לנו הרבה בהבנת מדרשי, אומר כאן למדרש מופלא זה, למדרש האומר שהאיש הזה היה מלאך, ויעריך הכתוב בזה להודיענו, כי הגזירה אמת והחריצות שקר, כי זימן לו הקדוש ברוך הוא, לא ליוסף, זימן לו הקדוש ברוך הוא מורה דרך שלא מדעתו, להביאו בידם. ולזה נתקבלו רבותינו באומרם כי האישים האלה מלאכים, שלא על חינם היה כל הסיפור, אלא להודיענו כי עצת השם יתקעו. יש להבין דברי הרמב״ם אלה. רוצה להגיד לנו שאין כוונת חזל באומרה מלאך לאיזה ייצור על אנושי, דוגמת צרפים שיש כלפיים להם בכולו, ואין כאן הכוונה לאיזה מאורה סופרה נטורלי, אלא שאותו עובר אורח, אותו מקרה טבעי שקרה מקרי, הוא שליחות השם, הוא המבצע את שליחות השם, הוא מורה דרך שלא מדעתו, כי הרי מדעתו עוזר הוא ליוסף התואב בדרך להגיע לך, שלא מדעתו משמש הוא שליח יד השם להביא את עם ישראל מצרימה ומשם להר סיני ומשם לארץ ישראל. הוא חושב שאינו אלא עושה טובה ליוסף, ואינו יודע שמשמש הוא כאן מכשיר ביד השם לכל המאורעות העתידים לבוא. והרמב״ם מסיים שלא על חינם היה כל הסיפור, אלא להודיענו כי עצת השם היא תקום. מה שאומרים חז"ל במדרש בלשון ציורית, מתרגם הרמב״ם ללשון מושגי, באומרו ולזה נתקנו רבותינו באומרם כי האישים האלה הם מלאכים. שוב מוצאים אנו אותה כתילות של שאלות ותשובות, מוראות, שליחויות טבעיות, אנושיות, ושל משמעות עמוקה יותר נסתרת במדרש לפסוק הבא. האיש פונה אל יוסף בשאלתו מה תבקש. יוסף עונה את אחי אנוכי מבקש, הגיד עלי איפה הם רואים. והיום האיש נס הוא מזה. כי שמעתי אומרים נלך אדון פיינה. אומר המדרש, נשאו מזה, הציעו עצמם ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. לכאורה המדרש מוזר מאוד, מניין לא זה. אלא איש אומר דברים פשוטים מאוד, נשאו מזה, כלומר מן המקום הזה. האחיזה החיצונית למדרש זה הוא, בכך ששתי המילים האלה נשאו מזה הלא מיותרות. זה מה שקוראים מייטורא דלישנא. הן יוסף רואה שהם אינם. כי בזה אין לאיש לא עוד שום חידוש, שום חדש ליוסף. יוסף שואל את אחי אנוכי מבקש, אני מבקש להגיד על אני איפה הם רואים. והאיש היה צריך לומר, לא שמעתי אומרים נלך דותיינה. מה הלשון המיותרת נעשו מזה? והמדרש דורש על פי אנלוגיה לשונית מגזרה שווה, שנאמר זה אילי בעמדיו, הרי הזה הזה הוא הקדוש ברוך הוא, אומר נעשו מזה, הסיעו עצמם ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידותיו של הקדוש ברוך הוא שהם רחום וחנון ערך הפיים וכולו, הם אחיך כבר התרחקו ממידות אלה, הם עתידים להתאכזר לך. ידוע לנו מה שקורה אחרי זה. יוסף בא אל אחיו, אחיו מתנכלים לעמיתו, רובי משתדל להצילו, מתחילה בבקשו לא לעשות עם עוד דבר, בראותו שאינו מועיל, מציע להם להשליחו לבור, כוונת רובן להרוויח עד ידי כך זמן, ואתה מספר לנו הכתוב, והיא כאשר בא יוסף אל אחר ויפשיטו את יוסף את כותנתו, את כתון תפסים אשר עליו, ויקחו וישליחו אותו הבור, והבור ריק, אין בו מים, וישבו לאכול לחם, וישאו עיניהם ויראו והנה אוכל ישמי לבחור. שלוש המילים האלה, וישבו לאכול לחם, אף הן מעוררות שאלות חמורות, הן התורה שדרכה לקצר כל כך, להשמיט כל לעשייה טבעית פשוטה יומיומית. מה ראתה לספר פרט זה? אומר מדרש בראשית רבה, עבירתם של שבטים זכות היא לעולם, תקווה היא לעולם, מאכיל לחם לכל באי עולם. מה פירוש המדרש הזה? עבירתם של שבטים זכות היא לעולם, תקווה היא לעולם. תקווה כאן במובן של הצלה. יש במקרא כמה פעמים תקווה במובן של הצלה. רוצה לומר, אף העבירות שהם עושים. באים, יש עמהם בכל זאת, אם כי לא בכוונתם ולא בזכותם, תוצאות המעשים האלה היו שיוסף המשביר לכל עם הארץ מציל בני אדם מרעב ומכיליון. כאמור, לא בא מדרש זה ללמד זכות עליהם, אלא לומר ששגיגותיהם של בני אדם ואפילו סדונותיהם משתלבים איכשהו בתוכנית האלוהית ומשמשים למטרותיו הוא. זה מה שאמר יוסף אחר 22 שנה בהתוודו לאחיו, אתם חשבתם לרעה, אלוהים חשבה לטובה. ואולם מדרש אחר לגמרי, מדרש תהילים, מעריך את הישבו לאכול לחם שלהם הערכה אחרת, ורואה אף הוא את האכילה הזאת כנקודה בתוך תולדות ישראל, אלא משלב אותה באופן אחר בתולדה. נאמר במדרש תהילים על הפסוק התאפסו במזימות זו חשבו. אמר ביודן, אין לומר על הקדוש ברוך הוא שהוא מבטח, אלא הוא מעריך אותו וקובע את שלו. זה תרגמתי מלשונו הארמית. ועכשיו אני ממשיכה בלשון המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא לשבטים, אתם מחרתם אחיכם מתוך מאכל ומשתה, שנאמר וישבו לאכול לחם, הרי בניכם נמכרים בשושם מתוך אכילה ושתייה, שנאמר והמלך והמן ישבו לשתות. לאמור כל מעשה אכזריות שבעולם נושא את פריו, ואם לא באותו דור, ואם לא בדור הבנים, ואם לא בדור בני הבנים, אבל לאחר זמן יבוא יום ואותו מעשה רע יגבה אותו בעל, ריבונו של עולם, מן אלה שהתחייבו לפניו. כלומר, התשלום אם יאחר לבוא, בכל זאת בו יבוא. ורואה המדרש כאן בהקבלה את הישבו לאכול לחם של האחים אחרי שהשליחו את יוסף לבור, אם המלך והמן ישבו לשתות אחרי שחתמו על הגזרה להשמיד להרוג לבית את כל היהודים. ועתה אשאל שאלות הקשורות לפרשתנו כאן. שאלה ראשונה, על הפסוק שקראתי קודם, והבור ריק אין בו מים, אומר המדרש הידוע, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו. שאלתי כאן כפולה, מה דחף אותם בכלל לדרוש פסוק זה, ומניין נתנו רשות לומר דווקא שנחשים ועקרבים היו בו? איך אני רמז לכך? המדרש השני, השאלה השנייה שלי מתייחסת לאותו מדרש שהבאתי תחילה, שאומר נשאו מזה הסיעו עצמם ממידותיו של מקום. רש"י מביא מדרש זה בשינוי לשון ולא מצאתי מקורו, ואומר הסיעו עצמם מן האחווה. שאלתי איפה, מה ראה רש"י להכניס כאן את המילה אחווה? שאלה שלישית מתייחסת לפסוק האחרון שאמר, או לשיחה האחרונה בין יעקב ויוסף לפני שהוא שולח אותו מעמק חברון. יעקב אומר, הלא אחיך רואים בשכם לך ואשלחך עליהם, ויוסף עונד מילה אחת, הנני. אומר מדרש ראשית רבה, אמר רבי חנה בר חנינא, הרימה לאו היה יעקב אבינו נזכר ומאב מתחתכין. כלומר, היום היינו אומרים וליבו מתכווץ בקרבו. היה יעקב אבינו אומר, בני יודע היית שאחיך שונאים אותך, והיית אומר לי, הנני. שאלתי היא, מה ראו חזר לדרוש מילה הזו, הנני, ולתלות בה את מה שאמרו. המילה הזו רגילה היא במקרא. במה שונה איפה הנני זה, נשאר כל הנני שבמקרא. אלה הן שלוש השאלות. נא לשלוח תשובותיכם ישר לביתי קריית משה.